כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, מועדים לשמחה. הדף היומי, יום רביעי, יוטט בניסן תפשין עין וב, דלת דחול המועד פסח תפשין עין וב, ודלת לעומר, מסכת קידושין, דפים ממזין וממחת. היות בשבי של פסח הבא עלינו לטובה, נופל ביום שישי, הווה אומר שמהיום, יום רביעי, ועד לשבת קודש, פרשת אחרי מות, איסרו חג, פסח תפשין וב, יש עלינו ללמוד ארבעה דפים. ולכן, היום נלמד שני דפים, דפים ממזין וממחת, ומחר בעזרת השם יתברך ערב שבי של פסח, נלמד דפים ממתת ונון. אתם מאזינים לרדיו כל חיה משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולה את דבר השם, מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. אגיד השיעור, בנימין מילצקי. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אנחנו ביום הרביעי של חול המועד פסח תפשין עין וב, וימי חול המועד כולם קדושים ובתוכם השם. ולא נקרא חול המועד אלא מפני שהם חול לגבי יום ראשון ושביעי של פסח, אבל לגבי שאר ימים מועד נקרא. וחמור עונשו של מי שמזלזל בחול המועד, כמו שנאמר במסכתות פסחים ומכות, אמר רב שיש את כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר אלוהי מסכה לא תעשה לך וסמיכלי, את חג המצות תשמור. ומפרש רשי המבזה את המועדות חול המועד, שעושה מלאכה אסורה ואינו נוהג בהם, קצת קדושה לכבדו באכילה ושתייה יותר משאר ימי החול. והטעם, לפי שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, וכן יש בהם קורבן מוסף לכל יום, ונקראים מקרא קודש. ומה מאוד יש לכל איש ישראל להיזהר בקדושתן, להקדישן בשמחה ובססון, בסעודות חשובות כיום טוב, לבלתי יהיו נטפלים לעובדי עבודה זרה חס ושלום, שהוא ככופר בכל התורה כולה. ואמרינן בפרק חלק, וכן היא בישנה במסכת אבות פרק ג', המבזה את המועדות אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק על העולם הבא. ובכן, ילבש חרדה לבל יהי בז למועדי השם, והשכר הרבה במידה טובה שמרובה על מידת פורנות. כשיבוא לביתו יהיה זריז ונזכר לומר בתוך ביתו כל ברמה, מועדים לשמחה, כמו ביום טוב, כי גם זה בכלל כבוד מועדי השם. והנוהגים לברך איש את רעהו בחול המועד כבימות החול, הרי אילו בכלל המבזה את המועדות. ונאה ויעל להדליק את הנרות בלילות חול המועד כמו ביום טוב, כן מנהג כל ארצות המערב. וכבר הודיעונו, גודל שכר המאכיל עניי תורה על שולחנו בחגים ובמועדים וימי חול המועד, גם הם בכלל זה. לשמח לב העניים. רבים נוהגים לעשות בימי חול המועד יום יום סעודה לעניים ולאביונים, אשר זאת השמחה, היא הייתה לראש על כל השמחות, ואשר סיפק בידו לעשות ככה, לא יעבור מיות חונן דלים כברכת השם אשר נתן לו. ויהיו באוכלי שולחנו כל ימי חול המועד כמו בעצם ימים טובים, ולהיות שולחנו מלא דשן מלחמה של תורה. כך כותב יסוד ושורש העבודה. דלת לחול המועד, פסח תפשין וב, בשמחה כפולה, שמחת התורה ושמחת המועד, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי כהרגלנו בסייעת הדשמי מדי בוקר וגם בימי חול המועד אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ממוו ממסכת קידושין. הנה לפניכם, התמצות והשינון והחזרה על הדף אשר למדנו. איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, לרב בני ובן אביה יכולים לעכב ולרב אסי אביה ולאי. רבונה ויש אומרים חייה ברב יקשו לרב אסי מדתניה לגבי מפתה, ימען ימען אביה לרבות שגם בת יכולה למען בנישואין ואמר להם רב, שרב אסי יתרץ שהכתוב מדבר בפיתה שלו לשם אישות ולא בא הכתוב להשמיענו שינה נאסרת באותה ביה, כי פשוט הוא שהרי לא היה לשם קידושין, אלא אמר רב נחמן בריצק כשבא להשמיענו, שאף שמה שאינו נושאה הוא מחמת מיון שלה או של אביה חייב לשלם קנס. ואמר רב יוסף, לפי מה שאמרנו שהכתוב מדבר בפיתה שלו לשם קידושין, את אישה פיר זה טוב מה ששנינו שהמפתה צריך לחזור ולקדשה. מייחדים מהר עם הארנה לו לאישה, אבל דחה זאת הבעיה שהטעם שצריך לחזור ולקדשה בשביל שיהיו הקידושין מדעת אביה. לסיכום הדברים, האב זכאי לקדש את ביתו קטנה ונערה וכן לקבל הגיטה. בת שבאה לקבל גיטה שלא מדעת האב לרבנן מקבלת גיטה ולרב יהודה אינה מקבלת. נערה שקיבלה קידושין שלא מדעת האב לרב יוחנן לכולה אלמה אינה מקודשת ולרשל"ק כי שהוא תלוי במחלוקת רב יהודה ורבנן. מאמר שנעשה מדעת הבת לרבי שעושה מאמר בעל כורחה תלוי במחלוקת רב יהודה ורבנן גם לרב יוחנן, ולמסקנה אומרים שזה מועיל לכולה אלמה משום שכבר היא זקוקה ועומדת. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה לרבא ברשימי בשם רבינה אין צריכה אפילו מיון, וכן וללישנה בתרה של אולה, ובשידך לדעת רב ושמואל צריכה גט ומיון, וכן סבר אולה ללישנה קמה. ואם מת ונפלה לפני אחיו לאיבום, אמר רב שצריכה חליצה, ואם הסבא מאמר צריכה גט וחליצה ומיון. המקדש אישה לבנו שלא מדעתו, אמר רבינה שינה מקודשת, ועוד אמר שבדרך ביזיון ודאי לא נתרצה אב. סיכם עם אחד לקדש לו ביתו והלכה וקידשה קידושין מאחר, לאבא אינה מקודשת לכולה אלמה, ולרבה היינו דווקא אם כבר תרח בסעודתה. נתקדשה לדעת אביה וניסית שלא לדעתו, לרב אוכלת בתרומה, ולרבסי אינה אוכלת, ואם אביה כאן, לרב אונה אינה אוכלת לכולה אלמה, ורב ירמיה ברבא אוכלת לכולה אלמה. נתקדשה וניסית שלא לדעת אביה והוא כאן, לרב אונה מקודשת לכולה אלמה, ורב ירמיה אינה מקודשת לכולה אלמה, וקיים אולה את דברי רב ירמיה. לאחר מכן למדנו במשנה, המקדש אישה בתמרים ופרט ואמר לה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, אם יש באחת מהם שווה פרוטה, מקודשת, ואם לא ואינה מקודשת, ואם אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, ואם לא ואינה מקודשת, ואם אכלה כל תמרה מיד כשבאה לידה, אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה. אמרה הגמרא, מה ששנינו שדווקא באומר התקדשי על כל תמרה, נחשב כל פרט בפני עצמו, אבל באומר בזו ובזו כלל ההוא, רבי שמעוני, שאמר לגבי חמישה שתבו פיקדון מאחד ונשבע שאינו חייב להם, שאינו מביא על הקורבן שבועה אחד עד שיפרד שבועה לכל אחד. למדנו במשנה שאם הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת עד שיהיה בכל אחת מהם שווה פרוטה. לרב שמואל מדובר על הרישה של המשנה, והחידוש הוא שאם אין בתמרה שווה פרוטה אינה מקודשת אף שאכלה מיד והנעתה קרובה, ולא אומרים שנגמרה בדעתה וקידשה בעצמה, בכל זאת אינה מקודשת עד שיהיה בה שווה פרוטה. לרבי עמי זה הולך על הסיפה וכוונת המשנה שאם יש בתמרה האחרונה שווה פרוטה מקודשת אף שקידשה בהכל יחד וכבר אכלה את שאר התמרים. אבל אם יש שווה פרוטה בראשונה אינה מקודשת, שכיוון שאכלה אותה זה נחשב למלווה שהקידושין אינם נגמרים עד שיגיעו כולם לידה, ונמצא שאכלה לפני שזכתה בה לקידושיה. ואמר רבה שיש ללמוד מדברי רבי עמי שלושה דינים. א', שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ב', שהמקדש במלווה ופרוטה מקודשת כיוון שדעתה להתקדש בפרוטה, ג', הנותן מעות לשם קידושין ולא גמר וקידש, המעות נחשבות פיקדון וחוזרים אליו. איתמר המקדש את אחותו לרב המעות קידושין חוזרים משום שאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, ונתן לה מעות לפיקדון, ומה שלא אמר כן בפירוש הוא משום שהיה סבור שלא תרצה לקבלם לשמירתה, ולשמואל המעות מתנה, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לשם מתנה ולא אמר כן משום שהיה סבור שהוא ביזיון לה. הקשר רבינה לשמואל ממה שנאמר במשנה, מפריש חלתו קמח אינו חלה וגזל הוא ביד כהן, והרי כיוון שאדם יודע שאין מפרישים חלה מן הקמח, למה זה גזל ביד כהן? הרי הוא גמר ונתן לשם מתנה. מתרץ את הגמרא, א', ששם יזקיקו להחזיר משום שאם לא יחזיר יסבור הכהן ששם חלה עליו וייצא מזה קלקול, שפעמים יש לו פחות מחמשת רבעי קמח שזה שיעור שמתחייב בחלה, ויצרף קמח זה לאיסתו ויאמר שאינו מצטרף להשלים השיעור להתחייב בחלה, וסבור הכהן שמה שאין מפרישים חלה מן הקמח זה רק משום תרחתו, ולכן אם הוא מוכל ומקבל עליו הרי זו חלה. ומה שלא אומרים שכיוון שגמר ונתן לשם מתנה תהיה חלה ולא תאכל הכהן עד שיפריש עליה חלה ממקום אחר, כמו ששנינו לעניין המפריש מן הנקוב על שאינו נקוב שהיא תרומה, ואין הכהן צריך להחזירה ולא תאכל הכהן עד שיפריש עליה תרומות ומעשרות ממקום אחר. למה לא משווים בין המקרים? יש לחלק ששם כיוון שהוא בבית קהילים ישמע לנו המפריש לחזור ולהפריש, אבל כאן שהוא בכלי אחד שהחלה ניטלת על הקמח הנותר, אם נאמר לו לחזור ולהפריש לא ישמע לנו ולכן יצריכו להחזירה. ב', שמשום כהן אין צריך לחשוש כי כהנים זריזים הם, מה שיצריכו להחזירה זה משום בעל הבית, שאם יעקבה הכהן יהיה בעל הבית סבור שנתקנה איסתו, ויסבור שמה שאין מפרישים חלה קמח זה משום טרחה של הכהן, וכיוון שנטלו הכהן הרי קיבל עליו ונתקנה איסתו, ומה שאין אומרים שיהיה תרומה ויחזור ויתרום, כמו שמצינו שהתורם משאינו נקוב על נקוב שהוא תרומה ויחזור ויתרום מן הנקוב, זה כמו שפירשנו לאל ששם זה בבית קהילים, אז הוא ישמע לנו מה שאין כן כאן. ומה ששנינו, שהתורם קישוט ונמצא מרה, אבטיח ונמצא שרוח, תרומה ויחזור ויתרום, אף שהוא בכלי אחד, היינו משום שמדאורייתא, זה נחשב לתרומה כדאמר רבי אלעאי, שהתורם מערה על היפה, תרומתו תרומה. מאיכן הוא לומד זאת? דכתיב ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. מה שמה? שאם תרימו מן הרעה, הרי היא תרומה ותיסו עליו חטא. שאם אינה תרומה, איזה נשיאות חטא יש כאן. ולכן אי אפשר לומר שהיא טבל, כי חוששים שיחזור ויערב אותה יחד עם הפירות. זהו השינון, הסיכום והחזרה על דף ממבב ממסכת קידושין. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, נערה שנתפתתה, שציחה ממנו קידושין, פעם שנייה, מדוע? התשובה היא, או משום שמדובר כשיפיטה שלא לשם אישות, או שהכוונה שציחה קידושין אחרים שיעשו לדעת אביה. שאלה שנייה, לרב שמואל, על איזה מקרה אמרה המשנה שהיא מחלה את התמרים אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם פרוטה, ומה נתחדש בזה? התשובה לרישה, בהתקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, והחידוש הוא שאף שבאה הנעתה מיד, אין אומרים שדי בפחות משווה פרוטה. שאלה שלישית, אילו ג' דינים למד רבה מדברי רבי עמי? התשובה, א', שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ב', שכשמקדש במלווה ופרוטה דעתה על הפרוטה, ג', שמעות שניתנו לקידושין שלא חלו לבסוף חוזרות למקדש. שאלה רביעית, המקדש אחותו, מה דין המעות ומדוע? התשובה, לרב המעות חוזרים כיוון שיודע שאין קידושין תופסים בה, ונתן המעות לפיקדון, וחשש שבלא כן לא תסכים לקבלם, ולשמואל מתנה, ונתן באופן זה כדי שלא לביישה. שאלה חמישית, האם יש חילוק בין דין המעות במקדש אחותו לדין המעות במקדש קידושין שלא חלו לבסוף ומדוע? התשובה, בתוספות הנידונים אינם דומים, משום שבמקדש אחותו יודע שאין הקידושין חלים, וזה לא כמקדש ולא חלו לבסוף שנתן על דעת שיחולו הקידושין. והשאלה האחרונה על דף ממבב, מה דין המפריש מהציץ נקוב על שאינו נקוב ולהפך? התשובה, מנקוב על שאינו נקוב הרי זה כתרומה ולא יוכלנה עד שיפריש עליה ממקום אחר. מי שאינו נקוב על הנקוב, הרי זה תרומה ויחזור הבעלים ויתרום. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול על דף ממבב ממסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי י"ט בניסן תשע"ו, ד' לחול המועד פסח תשע"ו, ד' לעומר תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף מ"ז ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ו עמוד ב', מהשתי מילים האחרונות של הדף. אמר רבה, לא שנו, אלא דאמר לה, בזו ובזו ובזו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, ונצליח. שבה הגמרא עכשיו לדון בדין, הייתה אוכלת ראשונה ראשונה. לאל בדף מ"ו עמוד א', נתבאר שלדעת רבי עמי יש לבאר את דברי המשנה הייתה אוכלת ראשונה ראשונה על הסיפה, שעוסקת באדם שקידש אישה בחמת תמרות, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בזו ובזו. שהיא מחלה האישה את התמרות הראשונות קודם שסיים לתן לה את כל התמרות, אינה מקודשת אלא אם כן נשאר שווה פרוטה בתמרה האחרונה שלא אכלה. אומרת הגמרא, אמר רבה, לא שנו שהיא מחלה את הראשונות אינה מקודשת אם לא נותר באחרונות שווה פרוטה, אלא באופן דאמר לה, הרי את מקודשת לי בזו ובזו ובזו. שנתן לה הבעל תמרה אחת ואמר לה, התקדשי לי בזו, ואכלה האישה את התמרה, ומיד נתן לה תמרה שנייה ואמר לה, ובזו. ואכלה גם כן, ונתן לה תמרה שלישית ואמר לה, ובזו. ומאחר כשנתן לה הבעל את התמרות הראשונות עדיין לא גמר דיבורו, אין כוונתו ליתן לה התמרות בתורת קידושין, אלא בתורת פיקדון. וכשאכלתן, נזקפות עליה במלווה ואינה מקודשת. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת באילו, ואחר כך נתן לה את התמרות, אפילו אם אוכלת את התמרות הראשונות קודם שקיבלה את האחרונה, נמי גם כן מקודשת, כי כאכלה מדנפשה כאכלה. שהרי מה שאכלה משל עצמה אכלה, שמאחר שגמר את דיבורו, נותן לה את התמרות בתורת קידושין ולא בתורת פיקדון. ועל כן רשאיתי לאוכלן מיד. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבה מן הברייתא. תניא כבתי דרבה שנינו ברייתא, כדעת רבה, שאומרת הברייתא, אדם הנותן לאישה כמה מיני פירות, ואומר לה, התקדשי לי באלון, ורשי אומר שהוא מאכל חזיר יער, ובני אדם אוכלים וצולים אותם באש כמו ארמונים, אם כן, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז, או שלא פירט את דבריו, אלא שאמר לה, בכללות, התקדשי לי באילו, הדין הוא שאם יש בכולן יחד שווה פרוטה, הרי זו מקודשת, ואם לאו, אם גם בצירוף כולם אין שווה פרוטה, אינה מקודשת. וכן אם אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, גם בזה הדין הוא כך, שאם יש בכולם שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. והטעם, שחילקה הברייתא את זה לשני חלקים, מאחר שיש חילוק בדיניהם, באופן שאכלה האישה מן הפירות, קודם גמר הקידושין, כפי שיבואר בהמשך הברייתא. אמנם, ממשיכה הברייתא ואומרת, אם אמר לה, התקדשי לי בזו ונתן פרי בידה, ומיד נטלתו והאישה ואכלתו, ושוב נתן פרי בידה ואמר לה, בזו ונטלתו והאכלתו אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה. אם היה באחד מן הפירות שווה פרוטה בפני עצמו, הרי היא מקודשת. אבל אם לא שווים פרוטה, אלא כשנצטרפו יחד, אינה מקודשת, שמאחר שאכלתם כבר אינם ראויים לצירוף. מברר תחילה הגמרא את ביאור דברי הברייתא. אי, הדבר הדין, התקדשי לי באלון ברימון באגוז, אי חידמי באיזה אופן אמר לה המקדש. הילי מדי אמר לה התקדשי לי או באלון או ברימון או באגוז, אי אפשר לומר כן. שהרי הברייתא אומרת שאם יש בכולן יחד שווה פרוטה, הרי הם מצטרפים ומקודשת. ומדוע? והוקה אמר, והרי לא נתכוון לקדשה אלא בזה או בזה, ולא בצירוף כולם יחד. ואלא בהכרח צריך לומר שאמר לה התקדשי לי באלון וברימון ובאגוז יחדיו, ולכך מצטרפים הם לשיעור שווה פרוטה. אז אם כן יש לה הקשות, היינו, הרי זה ממש כי אומר הרי את מקודשת לי בזו ובזו ובזו, מדוע הוא צריכה הברייתא לכפול את הדברים? אלא לה, ואלא ודאי צריך לבאר את כוונת הברייתא, דאמר לה באילו, שאמר לה התקדשי לי באילו, ולכך הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין, בין באומר בזו ובזו ובין באומר באילו. מקשה הגמרא ועמי דקטני סיפה, מזה ששנינו בסיפה של תחילת הברייתא, או שאמר לה התקדשי לי באילו מכלל, ניתן ללמוד מכך, דהרישא, הרישא של תחילת הברייתא, לאו באילו עסקינן, אינה עוסקת באומר לה התקדשי לי באילו. אז על מה מדברת הברייתא? תרץ את הגמרא, אכן הרישא של הברייתא עוסקת באופן שנתן לה אלון, רימון ואגוז, ואמר לה התקדשי לי באילו. ואף שהסיפה עוסקת גם היא באומר התקדשי לי באילו, אין הכוונה בזה לדין הנוסף, אלא פירוש כמפרש. הסיפה בסך הכל מפרשת את הרישא, כי ברישא נאמר התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז. על כך מפרשת הסיפה. כיצד? באיזה אופן אומר לה המקדש? כגון דאמר לה התקדשי לי באילו. נמצא שהרישא של הברייתא עוסקת בשני אופנים, האחד בנותן לה אלון, רימון ואגוז, ואומר לה התקדשי לי באילו, והאופן השני באומר לה התקדשי לי בזו ובזו. אבל הדין שווה בשניהם, כי מאחר שנתכוון לקדשה בכולם כאחד, אז אם יש בצירוף כולם שווה פרוטה, הרי היא מקודשת. עכשיו מבאר את הברייתא כיצד נתן להוכיח מן הברייתא כדברי רבא. וקטני בסיפה, נאמר בסיפה של הברייתא, שאם אמר לה הרי את מקודשת לי בזו, ומיד נטלתו ואכלתו, ושוב אמר לה בזו ונטלתו ואכלתו, אז אם יש באחת מהם שווה פרוטה בפני עצמה, הרי זו מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת, אפילו אם יהיה בין כולם שווה פרוטה, כי מאחר שאכלתן, אינן מצטרפות. אמנם חילוק זה מבואר בברייתא רק לגבי המקדש בזו ובזו, ואילו ברישא לגבי המקדש באילו, לא כמפליג, אין הברייתא מחלקת בין אוכלת למנחת. ומשמע, שאף אם אכלה מן הפירות קודם גמר הנתינה, מצטרפים כל הפירות לשיעור שווה פרוטה, והיא מקודשת. שמע מינה, כל איכה דאמר לה באילו, כי כאכלה מנפשה כאכלה. יש להוכיח מכאן כדברי רבא, שכאשר אמר לה הרי את מקודשת באילו, שגמר את דיבורו קודם שהתחילה לאכול, כוונתו ליתן לה מיד לשם קידושין. ועל כן, אף אם אכלה קודם גמר הנתינה, משלה היא אוכלת, ומצטרפים כל הפירות לשיעור שווה פרוטה, ומקודשת. אבל באומר לה הרי את מקודשת בזו ובזו, שעדיין לא גמר דבריו, אין כוונתו ליתן לה, אלא בתורת פיקדון. ועל כן, אם אוכלת מן הפירות, נזקפים הם עליה במלווה, ואינם מצטרפים יחד עם הפירות הנותרים, ועל כן, היא אינה מקודשת. שמע מן האכן הוכחה ברורה היא מן הברייתא לדברי רבא. מקשה הגמרא מהברייתא הזו על דברי רבי שמואל לאל בדף מבב עמוד א'. נתבאר לאל שנחלקו רבי עמי ורבי שמואל בביאור דברי המשנה, שאמרה הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה. רבי שמואל ביארו שהדין הזה נאמר על הרישה של המשנה שעוסקת באומר לאישה התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, שכוונתו לקדשה באחת מהם בלבד, ואם אין באחת מהם שווה פרוטה אינה מקודשת. על זה מוסיפה המשנה שהדין הזה נאמר לא רק באופן שהניחה את התמרות לפניה, אלא גם אם אכלה את הראשונה מיד ונהנתה ממנה, אינה מקודשת אם בין בה שווה פרוטה. רבי עמי חולק עליהם ומבאר שהדין הזה נאמר על הסיפה של המשנה שעוסקת במקדש אישה בחמת מרות יחדיו המצטרפות לשיעור שווה פרוטה. על זה מוסיפה המשנה שאם אכלה את הראשונות קודם גמר הקידושין, אינה מקודשת, שמאחר שאכלה אין כאן צירוף, אלא אם כן יש באחת, דהיינו בתמרה האחרונה, שווה פרוטה. מקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר הסיפא קאי, דברי הברייתא היו מיושבים לשיטת רבי עמי שסובר שהדין הזה של המשנה נאמר על הסיפא. ומהי, מה כוונת המשנה עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה? עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, שרק באופן כזה הרי היא מקודשת. אחי נמי, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. לשיטתו ניתן לבאר באופן כזה גם דברי הברייתא, שאם אדם קידש את האישה בכמה פירות יחדיו ואכלה את הראשונות, אינה מקודשת אלא אם כן יש באחרונה בפרי האחרון שווה פרוטה. אלא לרב שמואל, לשיטת רב שמואל דאמרי תרווי, שאמרו שניהם שדין זה הרייש הקאי, הדין הזה נאמר על הרייש שכוונתו לקדשה בתמרה אחת בלבד, וכוונת המשנה לומר שאם יש באחת מן התמרות שווה פרוטה, אפילו מאילו שכבר אכלה, היא מקודשת ואוכלת. יצטרך אליי, והחידוש בזה שאף שאכלה וגילתה דעתה שנהנתה מן הפירות, היא אינה מקודשת בפחות משווה פרוטה. אם כן, כיצד התבארו דברי הברייתא? הרי אך הכללי ככה שיב פרטי לא ככה שיב, הרי הברייתא עוסקת רק באופנים שמקדשה בכמה פירות בכללות, ולא באופן שמקדשה בפרי אחד בפרטות. ומה כוונת הברייתא באומרה אם יש באחת מהם שווה פרוטה מקודשת? ומסביר רש"י שאי אפשר לומר שכוונתם שאף במקדש בכמה פירות יחדיו ואכלה את הראשונות, הרי היא מקודשת אם הייתה באחת מהם שווה פרוטה, שהרי כבר נזקפו עליה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. מתרץ את הגמרא, המאני מיהו התנא ששנה את הסיפה של הברייתא? רבי, זוהי שיטת רבי דאמר לא שנה כזית, כזית ולא שנה כזית וכזית פרט העברי. רבי סובר לגבי דיני פיגול, שבין אם אדם מוסיף את האות וו, את וו החיבור, ואומר כזית וכזית, ובין אם הוא אינו מוסיפה ואומר כזית כזית, אין כוונתו לכלול הדברים יחדיו, אלא לפרוט כל אחד בפני עצמו. ונבהר ונקדים את ביאור הסוגיה במסכת זבחים. נאמר במשנה במסכת זבחים בדף כ"ט עמוד ב', שאדם השוחט קורבן על מנת לאכול כזית ממנו מחוץ למקום המותר באכילת קורבן, דהיינו קודשי קודשים מחוץ למקדש וקודשים קלים מחוץ לחומת ירושלים, הרי זה קורבן פסול והאוכלו פטור מקרת. אבל אם שחט על מנת לאכול כזית ממנו לאחר הזמן שהקורבן מותר באכילה, למשל בקורבן שלמים הוא חשב לאכול את זה אחרי שני ימים ולילה אחד, הרי זה פיגול והאוכלו חייב קרת. עוד מבואר במשנה שם במסכת זבחים, נחלקו התנאים מה דין השוחט על מנת לאכול גם כזית מן הקורבן חוץ לזמנו וגם כזית מן הקורבן חוץ למקומו. לדעת רב יהודה יש לבדוק איזו מחשבה קדמה. אם חשב תחילה לאכול חוץ לזמנו ולאחר מכן חוץ למקומו, הרי הוא פיגול ויש בו קרת. אבל אם חשב תחילה לאכול חוץ למקומו, הרי הוא פסול ואין בו קרת. ולדעת חכמים, בין בזה ובין בזה, אינו אלא פסול ואין בו קרת, מאחר שיש לדון את המחשבות מעורבות זו בזו. מסתפקת הגמרא לדעת רב יהודה הסובר שאין המחשבות מעורבות יחד, אלא כל אחת עומדת בפני עצמה. האם סובר הוא כן רק באופן שאמר הרי נשוחט על מנת לאכול כזית למחר כזית בחוץ, שלא הוסיף וו החיבור ביניהם, ולכן אין לדונם כמחשבה אחת מעורבת, או גם באופן שאומר כזית למחר וכזית בחוץ, אז אין המחשבות מעורבות זו בזו. ומסיק רבי, שגם באופן כזה אין כוונתו לכלול את המחשבות יחד, אלא לפרוט כל אחת בפני עצמה. נמצא שלדעת רבי, גם לעניין קידושין הדין הוא כך. אין חילוק בין אם אומר, הרי את מקודשת לי בזו בזו, לבין אם אומר, הרי את מקודשת בזו ובזו. בכל אופן, יש לדון שאין כוונתו לקדשה בכל הפירות יחד, אלא באחד מהם בלבד. אם כן, נחזור ונאמר, לשיטתו של רבי אין חילוק בין האומר התקדשי לי בזו בזו ובין האומר התקדשי לי בזו ובזו, שבשני האופנים אין כוונתו לקדשה בכל הפירות יחד אלא באחד מהם בלבד. ולכן נכתב בברייתא, בזו נטלתו ואכלתו, בזו נטלתו ואכלתו, ועוד בזו ועוד בזו אינה מקודשת. כי רצה התנא להשמיענו שבין אם אמר בזו בזו ובין אם אמר בזו ועוד בזו בתוספת וו, אין כוונתו לכלל אלא לפרט ואין מצטרפין. ולפיכך רבי סובר שאין האישה מקודשת, אלא אם כן יש באחד מן הפירות בפני עצמו שווה פרוטה. אבל אם אין שווה פרוטה אלא בצירוף כולם, אינה מקודשת. ואף שנקטה הברייתא לשון הייתה אוכלת, אין זה בדווקא. כי גם אם היא תניח את הפירות לפניה, הם אינם מצטרפים לשיעור שווה פרוטה. מאחר ודעת המקדש לקדשה באחד מהם בלבד. נמצא לפי הפירוש הזה, שישנה מחלוקת בין התנא ששנה את הרישא של הברייתא לתנא ששנה את הסיפא. שהרי ברישא מבואר שאם אמר לה התקדשי לי באילו או בזו ובזו, כוונתו לצרף כולם יחדיו, ועל כן אם יש בכולם יחד שווה פרוטה היא מקודשת, אף שאין בכל אחד בפני עצמו שווה פרוטה. ואילו בסיפא מבואר שאין האישה מקודשת, אלא באופן שיש באחד מן הפירות בפני עצמו שווה פרוטה. מבארת הגמרא את דיני המקדש במלווה. אמר רב, אדם המקדש אישה במלווה, דהיינו שילבה למעות ועדיין אין ברשותה, שלא הוציאתן, ואומר לה, הרי את מקודשת לי במעות אילו, אינה מקודשת. ולמרות שלמדנו את הדין הזה לאל בדף עמוד ב', כאן הוא עיקר הדין של רב שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ולאל הוסיף על כך הבאי שמכל מקום עם קיצ'ה בהנאת מכילת מלווה, הרי היא מקודשת. ולמה המקדש במלווה אינה מקודשת, אומרת הגמרא, כי מאחר שמלווה להוצאה ניתנה, הרי הלווה רשאי להוציא את המעות שקיבל בהלוואה ואינו חייב לעשות בהם איזה עסק שיהיו מצויים למלווה לכשידרשם, ועל כן משעת נתינת ההלוואה עומדות מעות אילו ברשות האישה, ונמצא שבשעת הקידושין לא נותן לה מקדש כלום משלו, ולכן היא לא מקודשת. ולמרות שהיא נהנית מכך שמוכל לה את החוב, אין דעתה להתקדש בהנאה הזו אלא במעות עצמן. אבל באמת אם הוא יאמר לה במפורש שמקדש אותה בהנאת מחילת המלווה, הרי היא מקודשת. רוצה הגמרא לתלות את הדין הזה במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי, אולי נאמר שהדין של רב תלוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, המקדש במלווה אינה מקודשת ויש אומרים מקודשת. מבררת הגמרא מה אליו בהקא מפלגי, לכאורה יש לומר שבסברה זו נחלקו התנאים. ומר סבר, מלווה להוצאה ניתנה, מיד עם נתינת המעות עומדים הם ברשות הלווה להוציאם, ונמצא שלא קיבלה אישה מידו מאומה בשעת הקידושין ואינה מקודשת. ומר סבר, מלווה לאו להוצאה ניתנה, הלווה אינו רשאי להוציא המעות לחלוטין, אלא עליו לעשות מהם עסק, שיהיו מצויות המעות למלווה כשהוא ידרוש אותם. ונמצא שבשעת הקידושין נותנו למעות אילו לחלוטין, ובזה היא מקודשת. דוחה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי סבור אתה שניתן לבאר זאת כך? אם כך עם הסיפה. הרי שנינו בסיפה של הברייתא ושווים במחר, שזה קנה שלגבי מחר עמודים כולם שיכול אדם לקנות מחברו קרקע במעות שילבה לו קודם לכן, והיא אמרת מלווה להוצאה ניתנה במאי קני. אם נאמר שלדעת אחד מן התנאים עומדות המעות מיד ברשות הלווה, כיצד יכול המלווה לרכוש קרקע על ידן? מכאן הוכחה שאין מחלוקת התנאים בברייתא תלויה באם מלווה להוצאה ניתנה או לא. אז מכיוון שהוכיחה הגמרא שאין מחלוקת התנאים בברייתא תלויה ואם מלווה להוצאה ניתנה או לא, על כן יש לבאר את מחלוקתם באופן שונה. וכעת מבארת הגמרא את הברייתא בדרך אחרת, ולפי זה אין הברייתא עוסקת כלל באדם המקדש אישה במעות שילבה לה, וממילא דינו של רב אינו תלוי כלל במחלוקת תנאים. אמר רב נחמן, אונה חברין מוקים לה במילה אוכרי. אונה חברינו מעמיד את הברייתא באופן אחר, ואחה במאי עסקינן, וכאן בברייתא מדובר, כגון שנתן אדם מעות לאישה ואמר לה, התקדשי לי במנה זה. ונמצא שנתן לה מנה שחסר בו דינר, דהיינו שלא נתן לה 99 דינרים במקום 100 דינרים, ואמר לה המקדש, דינר זה החסר יהיה עליי מלווה, באופן כזה נחלקו התנאים אם היא מקודשת. מר סבר כסיפה למילתה למדבי, אחד מן התנאים סובר שהיא מתביישת לתבוע ממנו את הדינר האחד, מאחר שדבר מועט הוא מתוך מנה שלם, ועל כן אינה סומכת דעתה בקידושין על הלווה אינה מקודשת. ומר סבר לא כסיפה למילתה למדבי, התנא השני סובר שהיא אינה מתביישת לתובעו, ועל כן סומכת היא בדעתה שהוא יפרע לה את הדינר הזה, והיא כן מקודשת. אבל במחר כולם מודים שהוא קנה, מאחר שאין המוכר מתבייש לתבוע מן הקונה את כספו, כך אומר המאירי. שואלת הגמרא ואלה, הדין הזה דאמר רבי אלעזר, שאדם האומר לאישה התקדשי לי במנה ונתן לה לעת עתה רק דינר אחד, הרי זו מקודשת מיד וישלים, עליו להשלים לה עוד 99 דינרים, לאמא כתנאי אמרה לשמעתי, לכאורה יש לומר שדין זה תלוי במחלוקת תנאים, שהרי יש הסובר שמתביישת לתבוע את הסכום הנותר, ולכך היא אינה מקודשת. אז אולי רבי אלעזר אמר את דינו כשהוא שנוי במחלוקת תנאים? מתרץ לגמרא, אמרי ביארו בני הישיבה, יש לחלק בין המקרים. המקדש במנה חסר דינר כסיפה למילתה למדבי, אכן מתביישת היא לתבוע ממנו בשל חיסרון דינר אחד, ולכן אינה מקודשת. אבל המקדש במנה חסר 99 דינרים לא כסיפה למילתה למדבי, היא אינה מתביישת לטובעו, מאחר שלא קיבלה את עיקר המעות, ולפיכך הרי היא מקודשת. מקשה הגמרא על שיטת רב הסובר שהמקדש במלווה אינה מקודשת. מי טבעי, מקשה הגמרא שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, אדם שאומר לאישה התקדשי לי בפיקדון שיש לי בידך, והלכה אישה לבדוק את הפיקדון ומצאתו שנגנב או שעבד, הדין הוא שאם נשתייר ממנו בשיעור שווה פרוטה, הרי היא מקודשת בכך. ואם לאו, לא נותר בפיקדון הזה שיעור שווה פרוטה, אינה מקודשת. ובמקדש אישה במלווה שיש לו בידה ונמצא שנגנב או עבד, אף על פי שלא נשתייר ממנו שווה פרוטה, הרי היא מקודשת בהנאה זו שמחל לה את פיראון המלווה. זוהי דעת תנא קמא. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, מלווה הרי היא כפיקדון. דין המלווה כדין הפיקדון, שרק אם נותר ממנו שיעור שווה פרוטה, הרי היא מקודשת. ומבארת הגמרא את הקושיה על דברי רב. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו התנאים, אלא לגבי מקדש אישה במלווה שלא נשתייר ממנה שווה פרוטה. דמר סבר. תנא קמא סובר שהמקדש אישה במלווה חלים הקידושין אף על גב דלא נשתייר ממנה מההלוואה הזו שווה פרוטה. ומר סבר רבי שמעון בן אלעזר סובר שאם נשתייר ממנה שווה פרוטה אין, האישה מקודשת, והיא לא נשתייר ממנה שווה פרוטה, לא, האישה אינה מקודשת. אבל דקו לאלמה, כולם מודים שהמקדש אישה במלווה שנשתייר ממנה שווה פרוטה, האישה מקודשת. אם כן יש להקשות מהברייתא הזו על דברי רב הסובר, שאף המקדש אישה במלווה שישנה עדיין ברשות הלווה, אין האישה מקודשת. יושבת הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אמר רבה ותסברה, המתרצת, המשבשת היא, האם ייתכן לומר שהברייתא הזו היא מתוקנת? הרי הברייתא הזו היא משובשת, וממילא לא ניתן להקשות ממנה על דברי רב. מבאר רבא מדוע הברייתא הזו משובשת, היי פיקדון היחידמי, באיזה אופן יש להעמיד את הפיקדון הזה שקיבלה האישה? אידי קבילה לאחריות, אם באופן שקיבלה אחריות על הפיקדון הזה שאם יגנב או יאבד. תשלמנו למפקיד, היינו מלווה, הרי זה ממש כהלוואה. ומאחר שלגבי הלוואה סוברת הנקמה שהאישה מקודשת במחילת החוב, גם אם לא נשתער ממנו שווה פרוטה. אם כן נשאלת השאלה, מדוע הוא סובר שבפיקדון היא אינה מקודשת, אלא אם כן נשתער שווה פרוטה. ואידי לא קבילה לאחריות, ואם נבאר את הברייתא באופן שלא קיבלה האישה אחריות על הפיקדון הזה ולכן אין דינו כהלוואה, יחי אם כך, עד איתני סייפה, מדוע הוא צריכה הברייתא לכתוב בסייפה ובמלווה? אף על פי שלא נשתייר ממנה שווה פרוטה מקודשת, נפלוג וניתני בדידה. ניתן להשמיעינו את הדין הזה גם בפיקדון ולומר כך, במה דברים אמורים שאין האישה מקודשת אם לא נשתייר בפיקדון שווה פרוטה כשלא קיבלה עליה אחריות על הפיקדון? אבל אם קיבלה עליה אחריות, הדין הוא שאף על גב שלא נשתייר ממנה שווה פרוטה מקודשת. וזאת מאחר שנתחייבה לשלמו למפקיד, והרי זה כהלוואה שניתן להתקדש בה אף כשלא נותר ממנה שווה פרוטה. ולכן סובר רבה שבהכרח צריך לומר שהברייתא הזו משובשת. עכשיו מבאר רבה כיצד יש לגרוס בדברי הברייתא כדי להישבה על מכונה. אלא תרי צחי, יש לתרץ את דברי הברייתא ולגרוס כך. ובמלווה אף על פי שנשתייר ממנה שווה פרוטה אינה מקודשת, דהיינו שלדעת הנקמה אינה אישה מקודשת במלווה כלל, אף אם יש בה שווה פרוטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, מלווה הרי כפיקדון, וכשם שבפיקדון האישה מקודשת אם נשתייר בו שווה פרוטה, אף לגבי ההלוואה, הדין כך, נמצא שבאופן שלא נשתייר מההלוואה זו שווה פרוטה, מודים כולם שאין האישה מקודשת, ונחלקו באופן שנשתייר בה שווה פרוטה, האם מקודשת או לא. בררת הגמרא במייקה מפלגי, מהי סברת המחלוקת שלהם? שהרי אם נחלקו בסברת מלווה להוצאה ניתנה, נמצא שדברי רב הסובר שמקדש במלווה אינה מקודשת, תלויים הדברים במחלוקת התנאים, ואם כן, מה הועיל רבה בתירוצו? מסבירה הגמרא, אמר רבה, השכיחיתנו לרבנן בבי רב דייתוי וכאמרי, פגשתי בתלמידים היושבים בבית המדרש שביירו, וצריך לציין שכל מקום שנכתב בי רב אין הכוונה לביתו של רב, אלא לבית המדרש. כך רשי בדיבור המתחיל השכיחתינו, והם ביירו שבדין מלווה ברשות בעלים לחזרה, והוא הדין לאונסין כמפלגי. נחלקו התנאים לגבי הלוואה הקיימת בשלימותה ברשותו של הלווה, האם עומדת היא עדיין ברשותו של המלווה לעניין שיוכל לחזור בו, ולדרוש מהלווה שיחזיר המעות לרשותו, וכן לעניין שאם יערה אונס למעות, אין הלווה חייב לשלמם, או שעומדת היא כבר בגמרי ברשותו של הלווה, ועל כן, אין המלווה יכול לחזור בו, וכמו כן חייב הלווה בכל אונס שיערה למעות האלו. דמר סבר תנקם הסובר, שמלווה ברשות לווה קיימה, לעניין שאין המלווה יכול לחזור בו, והוא הדין לעניין אונסים שחייב הלווה בכל אונס שיערה למעות ההלוואה, ועל כן הוא סובר שאין המלווה יכול לקדש אישה במעות הללו מאחר שכבר עומדות הן ברשותה ואינו נותן לה עכשיו כלום. ומר סבר רבי שמעון בן אלעזר סובר שמלווה ברשות הבעלים קיימה. המלווה נמצאת לעניין שהוא יכול לחזור בו, והוא הדין לעניין אונסים שאין הלווה חייב באונס שיערה במעות ההלוואה עד שיתחיל להשתמש בהם. ועל כן הוא סובר שיכול המלווה לקדש אישה במעות הללו, כי מאחר ועדיין לא נכנסו לרשותה, נמצא שבשעת הקידושין הוא נותן לה את המעות, ולכן הוא יכול לקדש אותה בהם. כך ביארו התלמידים בבית המדרש לרבה את מחלוקת התנאים. מסביר רש"י, עכשיו אין להקשות שדברי רב תלויים במחלוקת תנאים, כי מאחר שהתנאים נחלקו באופן שעדיין לא הוציאה האישה כלום ממעות ההלוואה, בזה סובר רבי שמעון בן אלעזר שהמעות הם ברשות המלווה ויכולו לקדשה בהם. וכמו כן אין האישה מתחייבת באונס, אם יקרו למעות. אבל רב עוסק באופן שכבר הוציאה האישה מעט מן המעות, ובזה מודים כולם שיצאו המעות לגמרי מרשותו של המלווה ואינו יכול לקדשה, אף במעות שעדיין נותרו בעין וכן חייבת האישה בכל אונס שערה במעות הללו. וממשיך רבא בדבריו, ואמינה לו, אמרתי לתלמידים האלו שלגבי חיוב אונסים, אין הדבר שנוי במחלוקת כלל, אלא כול אלמה לא פליגי ברשות לווה קיימה. לדעת כל התנאים, עומדות מעות ההלוואה ברשות הלווה וחייבו בכל אונס שערה להם. גם אם עדיין לא נשתמש במעות האלו כלל, מה הייתה מה? לא גרעה משאלה. מאחר שאין דין המעות הנלקחות בהלוואה גרוע יותר מדין כלי הנלקח בשאלה, מה שאלה דעד רבעין החייב באונסים, כמו שלגבי כלי שאול, אף שחוזר הכלי כמות שהוא לבעלים ולא יצא כלל מרשותם, מכל מקום מזמן שהכניסו השואל לרשותו הוא מתחייב לשלם את שווי הכלי, אם יערה לו איזה אונס, מלווה לו כל שכן, מלווה על אחת כמה וכמה, לגבי הלוואת מעות שיוצאות מרשות המלווה, ודאי שמשת כניסתן לרשות הלווה חייב הלווה לשלם אם יערה בהם אונס, אף שעדיין לא נשתמש בהם כלל. ומסיים רבה את דבריו, אלא אחה, מלווה ברשות בעלים לחזרה, איקה בעיניו. אלא יש לו מואר, שלא נחלקו התנאים לגבי חיוב אונסין, שזה ודאי מוטל על הלווה, אלא נחלקו רק לגבי דין חזרה, שלדעת הנקמה משעת ההלוואה עומדות המעות ברשות הלווה, ואין המלווה יכול לחזור בו, ועל כן אינו יכול לקדש בהם את האישה, ולדעת רבי שמעון בן אלעזר, כל זמן שלא התחיל הלווה להשתמש במעות, הרי הן עומדות ברשות המלווה ויכולו לחזור בו, ולכך יכולו לקדש בהם את האישה. אז רבא בעצם נחלק עם התלמידים היושבים בבית המדרש. מסביר בספר המקנה, מה המחלוקת? שהתלמידים סברו שאין ללמוד ההלוואה משאלה, שאף שבשאלה אכן מתחייב הלווה באונסין משעת השאלה, זהו מאחר שסברת חיוב שואל באונסין, זה מכיוון שכל ההנאה היא שלו. הסברה הזו אינה שייכת לגבי ההלוואה, שכן, לגבי ההלוואה יש הנאה גם למלווה, שמקיים ומצווה בכך שמלווה מעות לנצרך, ולכך בזה ייתכן לומר שאין הלווה מתחייב באונסין עד שישתמש במעות, ואילו רבא סובר ששכר מצווה אינו נידון כשכר, ועל כן אין לחלק בין הלוואה לבין שאלה, ואף בהלוואה יש לחייב את הלווה באונסין מיד עם קבלת ההלוואה. מקשה הגמרא ממחלוקת הנאים זו על דין שאמר רבונה. ואלא דאמר רבונה, במסכת בבא מציעא דף צדיתת עמוד א', אדם השואל קורדו מחברו להשתמש בו וביקע בו חתך בו, דהיינו שהתחיל כבר להשתמש בו, כנאו לעניין זה שאין המשאיל יכול לחזור בו. אבל אם עדיין לא ביקע בו, לא כנאו, ורשאי המשאיל לדרוש מן השואל שיחזיר את הקרדום לרשותו. לימה, כתנאי אמרה לשמעתי. נאמר שדבריו תלויים במחלוקת התנאים, שהרי לדבריו עומד הקרדום ברשות המשאיל עד שישתמש בו השואל, כדעת רבי שמעון בן אלעזר הסובר, שמעות ההלוואה אינן ברשות המלווה עד שיוציאן הלווה, ושלא כדעת תנא קמא הסובר, שעומדות הן ברשות הלווה מיד עם קבלת ההלוואה לידיו, אף שלא הוציאן עדיין. תרץ את הגמרא, לא, אין דבריו של רבונה תלויים במחלוקת התנאים, מאחר שיש חילוק בין דבריו לדברי הברייתא. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו התנאים אלא במלווה. דלא אדרא בעינא, שאין הלווה משיב את מעות ההלוואה עצמן ללווה, אלא מעות אחרות תחתיהן, ולכך סובר תנא קמא שמיד עם קבלת ההלוואה נכנסו המעות לרשות הלווה לגמרי, ואין המלווה יכול לחזור בו. אבל בשאלה, דאדרא בעיני, אבל לגבי שאלת כלים שחייב השואל להשיב למשיל את אותו החפץ ששאל ממנו, ולעולם אין החפץ יוצא לגמרי מרשות המשיל, בזה דברי הכל שאם ביקע בו השואל אין כנאו, ואין המשיל יכול לחזור בו, אבל אם לא ביקע בו השואל, לא כנאו ורשאי המשיל לחזור בו. רוצה הגמרא לתלות את דינו של רב לגבי מקדש במלווה במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי, אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת התנאים הבאה. שנינו בברייתא שאדם אומר לאישה התקדשי לי בשטר חוב, שטר חוב זה שיש לי על פלוני, או שהיה לו מלווה ביד אחרים והרשה עליהם, היו אנשים חייבים לו מעות וכתב לה הרשאה לגבותן מהם, רבי מאיר אומר מקודשת היא בכך, וחכמים אומרים אינה מקודשת. ומברר את הגמרא, היי התקדשי לי בשטר חוב אי יחידמי, באיזה שטר חוב עוסקת הברייתא? אילה אם השטר חוב דה אחרים שילבה מעות לאדם אחר וכתב לו עלה שטר חוב, ועכשיו הוא נותן את השטר הזה ליד האישה ומקדשה בכך, אם כן, היינו ממש האופן השני המוזכר בדברי הברייתא, שהיה לו מלווה ביד אחרים, והרשה עליהם, ומדוע הוא צריכה הברייתא לכפול את דבריה? אל עליו, בהכרח צריך לומר שכוונת הברייתא שמקדשה בשטר חוב דידה, שהיא עצמה לבטה מעות מהאדם הזה, וכתבה לו שטר חוב עליהם, ועכשיו חפצו לקדשה בשטר הזה על ידי מחילת החוב. באופן כזה נחלקו התנאים אם חלו הקידושין או לא. ובמקדש במלווה, כמיפלגי, ונחלקו בדין מקדש במלווה, שלדעת רבי מאיר, מלווה לב להוצאה ניתנה שכל זמן שלא הוציאה את המעות עדיין הן ברשות המלווה, ולכך יכול לקדשה בהם, ולדעת חכמים מלווה להוצאה ניתנה, ואינן ברשות המלווה, ולכן היא אינה מקודשת, נמצאה שדינו של רב שנוי במחלוקת הנאים. נוחה הגמרא ואומרת לא, לעולם יש להעמיד את דברי הברייתא במקדשה בשטר חוב די אחרים. היי, שאלנו למה הוא צריכה הברייתא לכפול את הדברים? הוא צריכה כן הברייתא לכפול את הדברים. למה? אחא במלווה בשטר ובמלווה על פי כמיפלגי. נחלקו התנאים בשני אופנים של מקדש במלווה שיש לו ביד אחרים. האחד, כשהלווה לאחר וכתב לו עלה שטר על הלוואתו, הוא מקדש אותה עכשיו במסירת שטר חוב זה. והשני, כשהלווה בעל פה ללא כתיבת שטר, והוא מקדש עכשיו בנתינת הרשאה לגביית החוב הזה. ומאחר שנחלקו בשני דינים שונים, הוא צריכה הברייתא לכפול את הדברים. ואומנם, כשמקדש אישה בחוב שהיא עצמה חייבת לו, בזה ייתכן שכולם יודו שהיא אינה מקודשת. בסברת החילוק בין מקדש אישה בשטר חוב שלה לבין היא מקדשה בשטר חוב של אחרים, שכאשר מקדשה במעות שהלווה לה עצמה מקודם לכן, נמצא שלא נתן לה עכשיו שום דבר חדש שלא היה ברשותה עד עכשיו, שהרי המעות היו כבר ברשותה, ולכן אינה מקודשת. אבל כאשר מקדשה בשטר חוב שיש לו על אחרים, אף שאין המעות בעין, מכל מקום הוא נותן לה זכות חדשה שלא הייתה בידה עד עכשיו, ולכן היא מקודשת. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל לעולם. עכשיו מבארת הגמרא את סברת מחלוקתם בכל אחד מהאופנים הללו. במקדש אישה במלווה בשטר במאי כמיפליגי, במאי הם חולקים, בפלוקתא דרבי ורבנן כמפלגי, נחלקו במחלוקת רבי וחכמים לגבי אדם המוכר שטר חוב לחברו. דתניא, שנינו בברייתא, המופיע במסכת בבא בתרא, דף עין וו עמוד א', וכן במסכת יבמות וכן במסכת סנהדרין. אותיות, שטרות, נקנות במסירה, דברי רבי. דהיינו, אדם המוכר לחברו שטר חוב שיש לו על אחרים, אינו זקוק לכתוב שטר נוסף על המחירה הזו, אלא די בכך שימסור לקונה את השטר חוב. והחכמים אומרים שלא די למכור כך, אלא בין באופן שכתב המוכר לקונה שטר על המחירה הזו, ולא מסר לו את השטר חוב בעצמו, ובין באופן שמסר לו את השטר חוב ולא כתב לו שטר נוסף על המחירה הזו, לא קנה הלוקח את החוב עד שיכתוב לו המוכר שטר על המחירה, ובנוסף לכך ימסור לו את השטר חוב. זוהי מחלוקת רבי וחכמים. וטעם הדבר שצריך גם כתיבה וגם מסירה, מאחר שאם רק ימסור המוכר לקונה את השטר חוב ולא שיכתוב לו שטר נוסף, יוכל הוא לטעון לאחר מכן שלא נתכוון למכור את החוב אלא את הנייר בלבד. ואם רק יכתוב לו שטר נוסף ולא ימסור לו את השטר חוב, לא תועיל המחירה הזו מאחר שאין קונים בשטר אלא קרקעות ועבדים. כך מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף עין וו עמוד א', דיבור המתחיל, כתב. ומבארת לגמרא שגם רבי מאיר וחכמים נחלקו באופן שקידש אדם אישה בשטר חוב שיש לו על אחרים, ומסר לה את השטר אבל לא כתב לה שטר נוסף על כך. מר אית לידי רבי, רבי מאיר הסובר שהמקדש אישה בשטר חוב הרי מקודשת סובר כרבי, שניתן למכור שטרות באופן הזה, ועל כן האישה מקודשת. ומר לית לידי רבי, חכמים הסוברים שאין האישה מקודשת אינם סוברים כדעתו של רבי, אלא כדעת חכמים, שבנוסף למסירת השטר חוב צריך גם לכתוב שטר נוסף. ומאחר שהמקדש הזה לא כתב לאישה שטר נוסף, היא אינה מקודשת. הגמרא מבארת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעוד אופן. והיא באה את האמא אם תרצה לומר, באופן אחר ניתן לבאר דקולי אל מלאית לאודי רבי. כולם אינם סוברים מדינו של רבי, אלא סוברים שצריך גם למסור לאישה את השטר חוב וגם לכתוב לה עליו שטר נוסף. הברייתא עוסקת באופן שמסר לה המקדש את השטר חוב וכתב לה שטר על כך, אבל לא כתב בו שמקנה לשטר זה וכל שיעבודו. ואחה, בדי רב פאפא כמפלגי, נחלקו בדינו של רב פאפא. דאמר רב פאפא, במסכת בבא בתרא דף עין וו עמוד א', אי מן דזווין שטרה לחברי, אדם המוכר לחברו שטר חוב שיש לו על אחרים, צריך המוכר למכתב ליה לכתוב לקונה, קני לך הוא את השטר הזה וכל שיעבודי, וכל שיעבוד שמה רחמתו. ואם לא כתב כך, אין מחירתו חלה. מדוע? כי יכול המוכר לומר, לא נתכוונתי למכור לך את החוב, אלא את הנייר בלבד. מר אית לידי רב פאפא, חכמים הסוברים שאין האישה מקודשת, סוברים כדינו של רב פאפא, ולכך אין האישה מקודשת שהרי לא כתב שמקנה לה את השטר הזה וכל שיעבודו. ומר לית לידי רב פאפא, ורבי מאיר לא סובר את שיטתו של רב פאפא, ולכן הוא סובר שהאישה מקודשת, אף שלא כתב המקדש שמקנה לה את השטר הזה עם כל שיעבודו. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעוד אופן. והיא באה את האמא אם תרצה לומר, באופן אחר ניתן לבאר דקולי אלמא אית לאודי רב פאפא. כולם סוברים את שיטת רב פאפא, וכן הברייתא עוסקת באופן שכתב המקדש שמקנה לה את השטר הזה עם כל שיעבודו. ואחא בדי שמואל כמפלגי, הם נחלקו בדינו של שמואל. דאמר שמואל, במסכת בבא קמא דף פ"ט עמוד א', וכן במסכת בבא מציעא דף כ' עמוד א', ובמסכת כתובות דף פ"ה עמוד ב', אדם המוכר שטר חוב לחברו, כגון ראובן שילבה כסף לשמעון וכתב לו שמעון שטר חוב על ההלוואה הזו, והלך ראובן ומחר שטר חוב זה ללוי, ולאחר המחירה חזר ראובן המלווה ומחלו לחוב הזה לשמעון הלווה, הרי זה מחול ואין שמעון הלווה, צריך לפרוע את מעות ההלוואה ללוי שקנה את השטר חוב מראובן, ואפילו יורש של המלווה מוכל את החוב ללווה, כגון אם מת ראובן וירש בנו את נכסיו, ומחל היורש את החוב לשמעון הלווה, הרי זה מחול ואין לוי הקונה רשאי לתבוע מעות משמעון. ומבאר את הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בדינו של שמואל. דמר אית ליה דשמואל, חכמים סוברים כדינו של שמואל, שיכול המלווה למחול לחוב ללווה אף לאחר שמחרו, ולכן אין האישה מתקדשת בשטר חוב שיש לה מקדש על אחר, מאחר שחוששת שמא לאחר הקידושין בעלה ימחול ללווה את חובו, ושוב לא תוכל לגבות ממנו את המעות. ומר לית ליה דשמואל, רבי מאיר אינו סובר כדינו של שמואל, אלא סובר שאין המלווה יכול למחול ללווה את חובו לאחר שמחר את השטר לאדם אחר, ולכן ישנה סמיכות דעת מצד האישה להתקדש בשטר חוב זה. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי מקדש במלווה בשטר באופן נוסף. היא באה את אימה, אם תרצה לומר באופן אחר ניתן לבאר דקולי אלמא, בין רבי מאיר ובין חכמים אית ליה דשמואל, סוברים כדינו של שמואל שיכול המלווה למחול ללווה את חובו אף לאחר שמחרו לאחר. ואחה באישה כמפלגי, וכאן נחלקו לגבי סמיכות דעת האישה. מר סבר רבי מאיר סובר שאישה סמכה דעתה על בעלה שלא ימחל את החוב ללווה לאחר שמקדשה בשטר החוב. מימר אמרה, אומרת היא האישה בדעתה, לא שוויק לי לדידי ומחילי להכיני, לא יעזוב אותי בעלי ועם חולי אחרים, ולכן הרי היא מקודשת. ומר סבר, חכמים סוברים, אישה נמי לא שמחה דעתה, אין האישה סומכת בזה על בעלה, וחוששת שמה עם חולת החוב לאחר קידושיה, ותפסיד את המעות, ולכן היא אינה מקודשת. אז עד עכשיו נתבארו סברות מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי המקדש אישה בשטר חוב. כעת מבארת הגמרא במה נחלקו לגבי המקדש במלווה על פה. אומרת הגמרא במקדש אישה במלווה על פה שיש לו ביד אחרים במה היא פליגי. במה נחלקו רבי מאיר וחכמים? אומרת הגמרא בדינו של רבונה אמר רב. ואמר רבונה אמר רב, מסכת גיטין דף י"ג עמוד א', אדם האומר לחברו מנה יש לי המופקד בידך ומבקש אני ממך שתתנהו לפלוני. אם אמר לו כן במעמד שלושתן, שהנותן המקבל וזה שהופקד המנה בידו עומדים יחד, קנה עלה את המנה אף קודם שהגיע לידו. וטעם הדבר, פשוט תקנת חכמים, כמבואר שם במסכת גיטין, שישנם שלושה דברים שתקנו חכמים כהלכה בלא טעם, ואחד מהם הוא קניין מעמד שלושתן. ובבארת הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בדינו של רב. מר סבר דעת חכמים היא, כי כאמר רב, אני מילי בפיקדון, אבל מלווה לא. שלא אמר רב את דינו, אלא כשיש לה נותן מנה המופקד אצל אחר, ורוצה הוא להקנותו לאדם שלישי. אבל אם מלווה מנה לאחר ורוצה לתנו לאדם שלישי, אינו יכול להקנות המעות על ידי קניין מעמד שלושתן. ולכך אין אדם יכול לקדש אישה במלווה על פה שיש לו אצל אחרים, מאחר שאינו יכול להקנות לה את המעות. ומר סבר רבי מאיר סובר, לא שנה מלווה ולא שנה פיקדון, אין חילוק בין הלוואה לפיקדון, ואף כשהלווה אדם מעות לאחר, יכולו להקנותם לאדם שלישי בקניין מעמד שלושתן, ועל כן יכולו אף לקדש בהם את האישה. ברר את הגמרא אם יש לתלות את דינו של רב לגבי מקדש במלווה במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי. אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים, שנינו בברייתא, מחלוקת תנאים לגבי אדם האומר לאישה, התקדשי לי בשטר. רבי מאיר אומר אינה מקודשת, אף אם הנייר עצמו יש בו שווה פרוטה. ורבי אלעזר אומר מקודשת, גם אם אין הנייר עצמו שווה פרוטה. וחכמים אומרים, שמין את שווי הנייר, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת מתורת קידושי כסף, ואם לאו, אין הנייר שווה פרוטה, אינה מקודשת. מבררת הגמרא, אי שטר רחידמי, באיזה שטר עוסקת הברייתא? הילי, אם מדובר במקדש אישה בשטר חוב דה אחרים, קשיא דה רבי מאיר דה רבי מאיר, יש סתירה בדברי רבי מאיר, שהרי בברייתא הזו מבואר שלדעת רבי מאיר המקדש אישה בשטר חוב שיש לו על אחרים אינה מקודשת, ואילו בברייתא שהובאה בדברי הגמרא לעיל בדף מ"ז עמוד ב', סובר רבי מאיר שכן מקודשת, אלא בהכרח שהברייתא עוסקת באדם המקדש אישה בשטר חוב דידה, שהלווה לה מתחילה מעות וכתבה לו שטר על חובה, ועכשיו חפצו לקדשה בשטר הזה. ובמקדש במלווה כמפלגי, ונחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר בדינו של רב לגבי המקדש במלווה, שלדעת רבי מאיר המקדש במלווה אינה מקודשת, מאחר שמלווה להוצאה ניתנה, ואינו נותן לה עכשיו כלום. ולדעת רבי אלעזר המקדש במלווה כן מקודשת. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, אין הברייתא עוסקת כלל באדם המקדש אישה בשטר חוב בתורת קידושי כסף, אלא אחא במאי עסקינן, כגון שקידשה בשטר קידושין שאין עליו עידים. כתב לה בשטר הרי את מקודשת לי, ולא יחתים מעידים על השטר הזה, אלא מסרו לה בפני ידי מסירה. באופן זה נחלקו התנאים האם היא מקודשת היא בתורת קידושי שטר או לא. ורבי מאיר לטעמי, רבי מאיר הולך לשיטתו דאמר עידי חתימה קרתי. רבי מאיר סובר כשיטתו לגבי גט שרק עידי חתימה הם הנותנים לגט תוקף של ספר קריטות. וכן הוא סובר לעניין שטר האירוסין, שאם אין עליו עידי חתימה, אין האישה מקודשת בתורת קידושי שטר. וגם אם יש בשטר שווה פרוטה, אינה מתקדשת בו בתורת קידושי כסף, מאחר שאין דעתה על כך. ורבי אלעזר לטעמי. רבי אלעזר סובר אפוא כשיטתו לגבי גט, דאמר, עידי מסירה קרתי, שעידי המסירה הם הנותנים לגט תוקף של ספר קריטות. ואף לעניין שטר האירוסין הדין הוא כך, שאם נתנו לה בפני עידי מסירה, הרי היא מקודשת מתורת קידושי שטר, אף שאין חתומים בו עידים. ורבנן הסוברים ששמין את הנייר אם יש בו שווה פרוטה, מספקה להו, הם מסתפקים כיצד ללנקות כאן, אי כרבי מאיר שידי חתימה קרתי, אי כרבי אלעזר שידי מסירה קרתי. אבל סוברים הם שדעת האישה להתקדש גם בשווי הנייר. אילכך, סוברים הם ששמים את הנייר אם יש בו שווה פרוטה, הרי היא מקודשת בנייר הזה בתורת קידושי כסף. ואם לאו, שאין בנייר שווה פרוטה, אינה מקודשת קידושי ודאי בתורת קידושי כסף, אלא הרי היא ספק מקודשת שמה הלכה כרבי אלעזר שידי מסירה קרתי, ויש כאן קידושין מתורת שטר. והיא באה את אימה, מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים באופן נוסף, אם תרצה תוכל לומר שניתן לבאר את מחלוקתם כך, כגון שכתבו שלא לשמה, בשעה שכתב המקדש את שטר הקידושין לא כיוון לחוטבו לשם האישה, ובדינו של ריש לקיש כמפלגי, דבאי ריש לקיש, נסתפק ריש לקיש, לעיל בדף ת עמוד א', לגבי שטר האירוסין שכתבו המקדש שלא לשמה של האישה, מהו, האם כשרו או לא, מה צדדי הספק, האם הוויה ליציאה מקישינן, מקישים אנו, משווים אנו דין קידושין לדין גירושין, ואם כן, מה יציאה בעינן לשמה כשם שבגט החובה לחוטבו לשם האישה, אף הוויה נמי בעינן לשמה, כך שטר הקידושין יש לחוטבו לשם האישה, או דיל מהוויות להדד עם הקישינן, או שמקישים ומשווים אנו את סוגי הקידושין זה לזה, מה הוויה דכסף לא בעינן לשמה, כשם שלגבי קידושי כסף אין צורך שתהיה צורת הדינר תבוע לשם האישה, אף הוויה דשטר, גם קידושין בשטר לא בעינן שיכתב השטר לשמה של האישה. באתר דבעיה אדר פשטה, לאחר שהסתפק ריש לקיש בדין הזה, הוא עצמו פשט את הספק ואמר שיש לדרוש את דברי הכתוב בספר דברים פרק חב ד' פסוק ב' ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, שבפסוק הזה מקיש הכתוב משווה הכתוב הוויה דהיינו קידושין ליציאה דהיינו לגט. ועל כן סובר ריש לקיש שכשם שגט יש לחוטבו לשם האישה, כך שטר קידושין יש לכותבו לשם האישה, ואם כתבו שלא לשמה, פסולו. עכשיו מבארת הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בדינו של ריש לקיש. מה ראית לידי ריש לקיש? רבי מאיר סובר כריש לקיש שיש לכתוב שטר קידושין לשם האישה, ומאחר שהברייתא עוסקת באופן שכתב את השטר שלא לשם האישה, היא אינה מקודשת. ומר רבי אלעזר לית לידי ריש לקיש, הוא אינו סובר כריש לקיש, ולכך הוא סובר שאף המקדש אישה בשטר שלא נכתב לשמה, הרי היא מקודשת. חכמים נסתפקו, האם הלכה בזה כדעת רבי מאיר כדעת רבי אלעזר? ולכך סוברים חכמים שאם הנייר שווה פרוטה, הרי היא מקודשת מתורת קידושי כסף. ואם השטר אינו שווה פרוטה, הרי ספק מקודשת מתורת קידושי שטר. ועכשיו מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים באופן נוסף. והיא באה את אימה, אם תרצה לומר, ניתן לבאר את מחלוקתם באופן אחר. דכולי עלמא אית לאו דריש לקיש. כל התנאים סוברים את דינו של ריש לקיש, שיש לכתוב שטר קידושין לשם האישה. ואחא במאי עסקינן, והברייתא עוסקת באופן שכתבו לשטר של הקידושין לשמה של האישה, אבל שלא מדעתה, הוא לא הודיע לה קודם הכתיבה, ובפלוקתא דרבא ורבינא ורב פאפא ורב שרביא, כמפלגי. נחלקו התנאים בדין השנוי במחלוקת רבא ורבינא עם רב פאפא ורב שרביא. דאיתמר, שנינו בגמרא לאל בדף ת עמוד א', וכן זה מופיע במסכת כתובות דף קוף ב' עמוד ב', אם כתבו לשטר קידושין לשמה של האישה ושלא מדעתה, שלא הודיע לה קודם הכתיבה, רבא ורבינא אמרי שמקודשת היא, מאחר שלשיטתם אין צריך את דעת האישה לכתיבת שטר הקידושין. ואילו רב פאפא ורב שרביא אמרי שאינה מקודשת, מאחר שלשיטתם אין מועילה כתיבת שטר קידושין ללא ידיעת האישה. וממילא, ביור המחלוקת של התנאים הוא כך, רבי מאיר סובר שצריך את דעת האישה, ומאחר שהברייתא עוסקת באופן שכתב את השטר בלא ידיעתה, אינה מקודשת. לדעת רבי אלעזר אין צריך את דעת האישה, ועל כן היא מקודשת, וחכמים מסתפקים כמו מההלכה. ולכן סוברים חכמים, אם יש בנייר שווה פרוטה, הרי היא מקודשת מתורת קידושי כסף. אם אין בנייר שווה פרוטה, הרי היא ספק מקודשת מתורת קידושי שטר. עכשיו מבררת הגמרא עוד, האם יש לתלות את דינו של רב לגבי מקדש במלווה במחלוקת תנאים. נעימה כהני תנאי. נאמר שדינו של רב תלוי במחלוקת התנאים הבאה. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה במסכת בבא קמא דף צדיתת עמוד א', אישה נותנת זהב לאומן ואומרת לו, עשה לי מזהב זה שירים מן צמידים נזמים וטבעות ויקדש אני לך תמורת שכר פעולתך. הדין הוא שכיוון שהסען לתכשיטים האלו הרי היא מקודשת לו בשכר פעולתו. דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אינה מקודשת לו עד שיגיע ממון לידה. שואלת הגמרא, האם ממון אי חידמי, לאיזה ממון כוונת חכמים שאינה מקודשת עד שיגיע לידה? היא לאימה אותו ממון, אם נאמר שכוונתם שאינה מקודשת את שהביאה צורפת התכשיטים לרשותה, מכלל יש ללמוד מכך דתנא קמא סבר, אפילו אותו ממון נמי לו, שלדעת רבי מאיר הרי מקודשת גם קודם שיבואו התכשיטים לידה. כיצד ייתכן הדבר? אלא במאי מקדשה, וכי במאי מתקדשת אם עדיין לא באו התכשיטים לידה? אלא לאו בהכרח צריך לומר שהברייתא עוסקת באופן שהאומן הביא את התכשיטים לרשותה, ומכל מקום לדעת חכמים אינה מקודשת בכך, עד שיקדשנה בממון אחר. ושמע מינה, במקדש במלווה כמפלגי. יש ללמוד מכך שנחלקו רבי מאיר וחכמים בדין מקדש במלווה. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד יש לתלות את מחלוקתם בדין מקדש במלווה. וסברי, סברו בני הישיבה, דכולי עלמא בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף ואב ומלווה. דהיינו, שאדם המקבל עליו לעשות מלאכה בקבלנות, זכאי הוא לקבל שכר עבור כל חלק מן העבודה שהוא מבצע, אלא שהשכר הזה נזקף על המזמין של המלאכה, בהלוואה עד לשעת גמר המלאכה. ונמצא שכאשר מקדש האומן את האישה בשכר פעולתו, הרי הוא מקדשה במחילת ההלוואה שיש לו עליה. מה אליו? באקה מפליגי. וממילא יש לבאר שנחלקו רבי מאיר וחכמים בדין מקדש במלווה. דמר סבר, רבי מאיר סובר שהמקדש במלווה מקודשת, ולכן גם באופן זה שמקדש האומן את האישה בשכר פעולתו שנזקף עליה כהלוואה, הרי היא מקודשת. ומר סבר, דעת חכמים היא שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ועל כן, אף כאשר נותן לה את תכשיטיה, אינה מקודשת עד שייתן לה ממון אחר לשם קידושין. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר שנחלקו במקדש במלווה, אלא ייתכן לומר דקולי אלמא בן רבי מאיר ובן חכמים סוברים, שהמקדש במלווה אינה מקודשת. ואחה, בברייתא הזו בדין ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגי, נחלקו האם אכן זכאי הומן לקבלת שכר על כל חלק מעבודתו, או לא. מר סבר רבי מאיר סובר, אינה לסחירות אלא לבסוף, אין מזמין המלאכה מתחייב בתשלום שכר האומן, אלא בסיום הפעולה כאשר מביא האומן את המלאכה לרשות הבעלים, ונמצא שאין האומן מקדשה במחילת מלווה שיש לו עליה מכבר, אלא במחילת השכר שמתחייבת לו עכשיו, ולכן הרי היא מקודשת. ומר סבר דעת חכמים היא שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, שעל כל חלק מן המלאכה נתחייבה האישה בתשלום שכרו, אלא שנזקפו עליה במלווה, ונמצא שמקדשה במחילת מלווה, ולכך היא אינה מקודשת. והיא באה את אימה, אם תרצה ניתן לומר ולהסביר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר. דקולי אלמא, בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ועל כן יש לדון את שכר פעולתו כמלווה שיש לו על האישה. וכמו כן סוברים כולם שאדם המקדש אישה במלווה שיש לו עליה אינה מקודשת, ולפיכך אין האומן יכול לקדש את האישה במחילת שכר פעולתו. ואחה, בברייתא הזו בדין אומן קונה בשבח כלי כמפלגי. נחלקו התנאים באומן המשביח כלי של אדם אחר, האם הוא קונה תוספת השבח לעצמו, ובשעת מסירת המלאכה למזמין, הרי הוא מוכרו לו תמורת שכר פעולתו, או שאין האומן קונה מאומה בתוספת שבח הכלי, אלא זכאי הוא לשכר עבור פעולתו. מר סבר רבי מאיר סובר, אומן קונה בשבח כלי, ונמצא שכאשר מקדש האומן את האישה בשבח שהשביח את הכלי, הרי הוא נותן מממונו, ולכך היא מקודשת. ומר סבר חכמים סוברים, אין אומן קונה בשבח כלי, ונמצא שאינו נותן לאישה מממונו, אלא מוכל לה את שכר פעולתו, ומאחר ששכר הפעולה נידון כהלוואה, אינו יכול לקדשה בכך. בהר את הגמרא, את מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעוד אופן, והיא באה את אימא אם תרצה לומר, ניתן לבאר, דקולי אלמא בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, אינו מן קונה בשבח כלי, ונמצא שאינו נותן לה מאומה מרכושו, כמו כן הם סוברים כולם שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ונמצא שמעות שכר הפעולה נזקפו כבר על האישה במלווה, וכמו כן סוברים כולם שהמקדש במלווה אינה מקודשת. ואחר במה יסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא, כגון שהוסיף לה אומן לתכשיט שעשה עבורה, נופך אבן טובה משלו מרכושו, ועכשיו הוא בא לקדשה במחילת שכר פעולתו שדינו כמקדש במלווה, אבל בנוסף לכך גם בתוספת שהוסיף לה מרכושו שיש בה שווה פרוטה. ובזה מחלוקת התנאים, במה הוא סבור לקדשה. דמר סבר, רבי מאיר סובר שאדם המקדש אישה במלווה שיש לו עליה, ובנוסף לכך נותן לה פרוטה משלו, דעתו של המקדש הפרוטה לקדשה בפרוטה שהוסיף לה, ולכך הרי היא מקודשת. ומר סבר וחכמים סוברים, דעתי המלווה אין דעת האומן לקדשה בפרוטה שהוסיף לה, אלא במחילת החוף שחייבת היא לו עבור מלאכתו, ולכן אין היא מקודשת. אומרת הגמרא, ובפנוק תדעני תנאי, ובנידון זה של מקדש במלווה ופרוטה מצינו מחלוקת תנאים נוספת. דתניה שנינו בברייתא, שאומן האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך, כלומר במחילת שכר הפעולה עבור מלאכה שעשה לה מכבר, אינה מקודשת, מאחר שכבר נזקף שכר זה עליה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם אומר לה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך איזו מלאכה, הרי היא מקודשת לאחר שיסיים האומן את מלאכתו וישיב את החפץ לרשות האישה. מאחר שהתן הזה סובר שאינה לסחירות אלא לבסוף, ולכך אינו נידון כמקדש במלווה. זוהי דעת הנקמה, רבי נתן אומר, אף אם הוא אומר להרי את מקודשת לי בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת, מאחר שסובר שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, והרי הוא מקדש במלווה. וכל שכן אם אומר להרי את מקודשת בשכר שעשיתי עמך מלאכה כבר, שאינה מקודשת, שוודאי נזקף שכרו עליה כבר במלווה. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו כך היא ההלכה, שבין אם אומר להרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך מלאכה כבר, ובין אם אומר להרי את מקודשת לי בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת כדעת רבי נתן. אמנם נחלק עליו רבי יהודה הנשיא בעניין אחד, שלדעת רבי נתן אינה אישה מקודשת גם אם יוסיף לה אומן משהו משלו, ולא רבי יהודה הנשיא סובר שאם יוסיף לה אומן בעשיית התכשיט נופך משלו, אבן טובה משלו, הרי היא מקודשת באותה האבן. ומבארת הגמרא את מחלוקת התנאים, בין תנא קמא לרבי נתן שנחלקו, מה הדין במקדש אישה במלאכה שעשה עמך, איכא בעיניו סחירות, נחלקו האם סחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ולכך אין כאן מלווה ומקודשת, או שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, הרי זה מקדש במלווה ואינה מקודשת. ובין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא שנחלקו, מה הדין אם הוסיף לנופך משלו, איכא בעיניו נחלקו בדין המקדש במלווה ופרוטה. מר סבר רבי נתן סובר שהמקדש במלווה ופרוטה דעתי של המקדש המלווה, ולכן היא אינה מקודשת, ומר סבר, רבי יהודה הנשיא סובר דעתי הפרוטה, דעתו של המקדש היא על הפרוטה הנוספת, ולכן היא מקודשת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים ממזיין וממחת ממסכת קידושין, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מעדין כשאמר לה התקדשי לי באילו ואכלה כל תמרה שנתן לה, האם מצטרפת לפרוטה ומדוע? שאלה שנייה, שנינו בברייתא שהמקדש במלווה אינה מקודשת, ויש אומרים שכן מקודשת. ובמכר לכולי עלמא קנה. השאלה היא מדוע? שאלה שלישית, על איזה מקרה אמר רבי שמעון בן אלעזר שהמלווה כפיקדון ומעדין? שאלה רביעית, השואל קרדו מחברו, ממתי כנאו ומדוע? שאלה חמישית, כיצד מקנים שטר חוב? שאלה שישית, המוכר שטר חוב לחברו ומחלו, מדוע הוא מחול? שאלה שביעית, מה ביור מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקדש במלווה על פה? שאלה שמינית, במנך לקור רבי מאיר ורבי אלעזר וחכמים בהתקדשי לי בשטר? השאלה האחרונה, בעשה לי שירים וצמידים והקדש לך, מדוע לרבי מאיר היא מקודשת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי י"ט, בניסן תפשין עין וב, סיימנו ללמוד את דפים ממזיין וממחת, ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חף בניסן תפשין עין וב, ערב שביעי של פסח תפשין עין וב, ונלמד שני דפים, את דפים ממנטט ונון, ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילד המיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.